Ay, 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 שלום לכולם, אנחנו הפעם לא נעסוק בפרשת השבוע, חבל על דאבדין, אבל אנחנו נמצאים כעת סמוך לשבת שלפני צום העשירי, לא עשרה בטבת, וזה זמן מיוחד שלא זוכה להרבה רייטינג, והדברים חשובים מאוד כפי שעוד נראה. כידוע, מגדולי החסידות, האור של כל השבוע הבא עלינו לטובה כבר נשפע בשבת שלפני כן, על פי הזוהר פרשת יתרו, שכל ששת הימים בשבוע הם בעצם מתברכים מהשבת שלפני כן. ולכן ממילא כל האורות של עשרה בטבת הם בעצם נשפעים כבר מהשבת שלפני. ולכן במקום לעסוק בפרשת ויגש, נייחד את הקצת פחות משעה הקרובה כדי להבנת העניין הפנימי של עשרה בטבת. על פניו, הצומות הקטנים במעגל השנה, קרי י"ז בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, הם רובם קשורים באירועים סביב חורבן הבית. תכלס, זה מרגיש מאוד רחוק מאיתנו, גם בהרגשה שלנו, ובפרט שמה זה עשרה בטבת? לא תגידו מישהו נרצח, לא תגידו הובקעה חומה, נשרף בית החלנו. מה קרה בעשרה בטבת? התחיל המצור. תוסיפו לזה שמדובר בצום הכי קצר בשנה, 12 שעות סדר גודל, מ-5 עד 5, 5 וקצת עד 5 וקצת, לא ביגי, נכון? לא תגידו י"ז בתמוז, 8:15 כבר קשה, לא. ולכן בתור הקדמה אני רוצה בכלל להתייחס לכל העניין של שמירת וזכירת התאריכים, תאריכים קשים בעבר שלנו כעם, מה אפשר ללמוד מזה? ונראה בזה יסוד גדול גם לחיבור המדהים שהרבנות הראשית עשתה לאחר קום המדינה, שהחליטה לצרף ולצוות לצום העשירי את יום הקדיש הכללי, שזה בעברית מדוברת, שמי שיש לו קרובים שאיננו יודע מתי הם יסלקו לבית עולמם, אז אומרים להם קדיש, כמובן מאוד דומיננטי בהקשרים של השואה. ורק אחרי שנבין את זה, נוכל להבין מה המהות של צום עשרה בטבת, וכולי תקווה שבסוף השיעור לא תתבאסו שלא עסקנו בויגש, אלא שהדברים מספיק חשובים בפני עצמם. אז בואו נתחיל מסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד ב'. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מהי דכתיב? כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי, וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. אגב, יש פה רביעי, חמישי, שביעי ועשירי. בוא נעשה חשבון. הרביעי ועוד חמישי זה 9. ועוד 7, 16. ועוד עשירי 10. כמה זה? 26. פשט. גימטריה, יוד כווקה. סתם. כתוב. פשט, כתוב, לא? למה קוראים לזה הרביעי והחמישי והשביעי והעשירי? נו. קרא לו צום, וקרא לו ששון ושמחה. אז רגע, אז תחליט. זה יום צום, או שזה יום שמחה? אומרת הגמרא, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה, אמן. אין שלום, צום. עוד נראה את זה בהמשך. אמר רב פאפה, אחי כאמר, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. יש שמד צום, אבל במציאות שאין שמד ואין שלום, בחירה חופשית, רצו מתנין, רצו אין מתנין. אומרת הגמור, יחי, תשעה באב נעמי. אז גם תשעה באב. אפשר לומר שאפשר להחליט, אין שמד ואין שלום. רצו מתנין. לא, אמר רב פאפה, שני, תשעה באב זה שונה. הועיל והוכפלו בוצרות. דמר מר, בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. תניה, אמר רבי שמעון, ברייתא, מי זה רבי שמעון? רבי שמעון בר יוחאי. ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, מי זה רבי עקיבא? רבו של רבי שמעון, נכון? ואני אין דורש כמותו. צום הרביעי זה תשעה בתמוז, שבו הובקעה העיר, שנאמר, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, היחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם, לעם הארץ, ותיבקע העיר. ומה עיקר לרביעי? טוב, רביעי לחודשים. צום החמישי תשעה באב, שבו נשרף בית אלוהינו. ומה עיקר לחמישי? חמישי לחודשים. צום השביעי זה שלושה בתשרי, שובר גדליה בן אחיקם, ומי הרגו ישמע מתם וכו' וכו'. אני מדלג. ומה עיקר לשביעי? שביעי לחודשים. צום העשירי זה עשרה בטבת. שבו שמח מלך בבל על ירושלים. וכולי וכולי. אני אקרא, ויהי דבר אדוני אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, למור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים, ומה יקרא לעשירי, עשירי לחודשים, והלא הראוי זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן, מבחינה כרונולוגית, המצור קודם להבקעת העיר, שקודם את חורבן הבית, שקודם את רצח גדליה, נכון? לא, לפי עשרה חודשים. אז שאלנו מקודם, בזמן שיש שלום, מה אומר רב פאפה, נכון? אומר שיש שלום, רב ראשון חסידה, סליחה, יש שלום, אז לא צריך לצום, נכון? מה זה שלום? אומר רש"י, שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. זה אומר שיש שלום. אז אני שואל שאלת תם. מה הגדרה היום? היום צריך לצום? לכאורה, צום הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, לא צריך לצום, למה?
אבל יש טרור.
שנייה, תאמין לי שאני יודע שיש טרור, אוקיי? אבל האם זה אומר, האם זה אומר שיד הגויים תקיפה עלינו? מה פתאום? יד הגויים לא תקיפה עלינו. יש לנו צבא, יש לנו חיל רגלים, יש לנו חיל אוויר, חיל הים, אמן, יש כל מיני דברים, ברוך השם. יש איזשהו מפעל טקסטיל ליד דימונה אומרים, נכון? כך אומרים, סגולות על טבעיות, לא יודע, יש... והראיה! אמרת, טרור זה טרור. אני לא מקל ראש בזה, חלילה. אבל זה לא סכנה קיומית לעם ישראל. זה לא להשתחוות לפריץ, זה לא להיות משועבדים לסובייטים. מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, ברוך השם, יש צבא, ברוך השם. ודאי וודאי שלפי רש"י, אין יד הגויים תקיפה עלינו, שמע מינה שלפי רש"י, תגידו אתם?
אין צורך לצום.
אין צורך לצום, או אולי? שמחה. אנחנו לא בשעת השמד. בשעת שלום, לפי רש"י, אנחנו בשעת שלום. לאחר קום המדינה, רבי חלפון הכהן, או רבי כלפון הכהן, הרב של גבס בג'רבה, בתוניס, שולח מכתב, איגרת מופלאה לראשון לציון, רבי בן תיאל חי וזיאל, ואומר לו, אתה הרב של ארץ ישראל, תבטל את י"ז מתמוז. קום המדינה, אי באייר. י"ז מתמוז, אותו מקור. הוא אומר לו, תבטל את י"ז מתמוז. זהו, יש לנו מדינה. עכשיו, זאת מלחמת השחרור, תבינו, כאילו, היה ספק, כן? וכבר אומר, תבטל את זה, יש לנו מדינה, זהו. לא התקבל. בוא נראה תוספות. תוספות על הסוגיה, ראש השנה דף י"ח. צום הרביעי זה תשעה באב שבו הובקה, צום הרביעי זה תשעה באב בתמוז שבו הובקה העיר. רגע, רגע, רגע. תשעה בתמוז, תת בתמוז הובקה העיר? אומר תוספו תשעה בתמוז. היינו בראשונה, בית ראשון, החומה הובקה בתת בתמוז. אבל בשנייה, בבית שני, ובקיעה בי"ז בתמוז, ומשמח יבדינה בי"ז תענית. לכן אנחנו היום להלכה למעשה, מתענים בי"ז בתמוז. ואח ברייתא מתנינים בירושלמי וגרסין בי"ז בתמוז. ואף על גב דכתיב בפסוק, בקרא, בתשעה לחודש, קלקול חשבונות היו שם, ופלי גששתי, די, אני יכול לקשת שלנו, בבלי בירושלמי, ורוצה לומר, זה מתוך תרדתם, תאו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים. תוספות מנסים לענות על שאלה פשוטה. איך יכול להיות, תדעת רבי שמעון, צום הרביעי הוא בכלל בתת בתמוז, ולא בי"ז בתמוז? תוספות עונים על כך שני תירוצים. תירוץ הראשון יש לחלק. בבית ראשון אכן חרב הבית ב... תת בתמוז, בבית שני י"ז בתמוז, הובקעה העיר בתת בתמוז, בבית שני בי"ז בתמוז, אחרי צמים בי"ז בתמוז. אבל הוא מביא את הירושלמי, ובירושלמי בתענית כתוב, לא, גם בבית ראשון הובקעה חומת העיר בי"ז בתמוז. כתוב בפסוק, בתנ"ך, נכון? בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, שאז הובקעה החומה, בתיבקע העיר, אומרים תוספות תירוץ אמיץ, ורוצה לומר, דמתוך תרדתם טעו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים. התוספות הזה הוא מדהים. הוא מדהים ביכולת הניתוח ההיסטורית שלו, ועוד יותר בניתוח הבחינה הנפשית של ההיסטוריה. אומר תוספות בפשטות, באמת בבית ראשון מתי הובקעה העיר? י"ז בתמוז. למה כתוב בתנ"ך תשעה בתמוז? הם התבלבלו. הם טעו. למה הם טעו? מתוך תרדתם, טעו בחשבונם. מה זה אומר? כלומר, זה באמת התרחש בי"ז בתמוז. אבל תוספות מבין, אדם שהוא נרדף, אדם שהוא במצוקה, אדם שהוא במורד הישרדות, הוא לא נוטה לדייק בפרטי התיעוד ההיסטורי. יש ערבוב, יש בלבול בנתונים, הוא עסוק בלשרוד, הוא לא זוכר. אגב, יש מפעל מדהים של ספילברג, כן, המפיק הנודע במאי בארצות הברית, שנקרא ארכיון ספילברג, נכון? מה עניינו? הוא הבין בתחילת שנות ה-90, אחרי העניין של רשמת שינדר וכולי, שיש הרבה ניצולי שואה, ועוד מעט לא היו הרבה ניצולי שואה, אז בואו נתעד אותם. הוא הציב אולפנים, עורכים, במאים, הכל, וניצולי שואה, בעיקר ארצות הברית, אבל לא גם מארץ, הוא בא אליו הביתה, והוא מצלם ומתעד שאלה דורי דורות, עדויות. הייתה על זה ביקורת. למה ביקורת? כי אדם מתאר את החוויה שלו. הוא מתאר כמה היה לו קר בצעדת המוות. ואנחנו יודעים היסטוריות שבאותו זמן היה חם, לצורך העניין. אתה רואה, הוא משקר. ההיסטוריוני, כן? אבל הם לא אומרים את התוספות, אז הם לא מבינים. כי מה התוספות אומרים? מתוך תרדתם טעו בחשבונם. מה קדם למה? קודם כל היה ככה, לא היה ככה. לא, אני זוכר שהיה ככה, אבל... תשמע, זה לא באמת נכון. אנחנו יודעים שבאמת, קודם כל הם הגיעו, ואז ברחתם ולא... הבלבול הזה לא אחת מהווה בסיס לכל מיני נרטיבים שונים בהתפתחות ההיסטורית. כל היסטוריה שנכתבת היא משוכתבת, היא נרטיבית, כלומר, היא מטעם, עם איזושהי גישה מסוימת. למשל, נבואת זכריה, פרק י' א', והכחיד את שלושת הרועים בירך אחד. אנחנו לא יודעים על אף שלושה מנהיגים בעם ישראל שבאמת נהרגו בחודש אחד. מה זה בא להגיד? יש מחלוקת בחזל, מי הם הרועים? מישהו יודע להגיד לי מתי החורבן שילו? חורבן שילו, שלב ירמיהו מקונן, ירמיהו בשני מקומות. מתישהו כנראה אחרי אלי, נכון? אחרי שם הקרב וכולי. קראת שמואל א'. אחד מסימני הגאולה ויכולת התיעוד. לזכור ולשמר את העבר ביחס להווה, ביחס לעתיד. כמה נהרגו בשואה? נו. כמה? אל תתחכמו, כמה נהרגו בשואה? 6 מיליונים, נכון? כמה בדיוק? אז היום נוטים למה שזה יותר קרוב ל7 מיליון. מה השמות? מה השמות? אז ביד ושם יש מפעל מדהים, הצליחו להגיע לאזור ה4 מיליון. אבל יש דברים שאני יודע רק במשפחה שלי, מהדודים של סבא שלי, של סבא רבא שלי היה אחד מ10 אחים אני חושב, אנחנו יודעים רק על 2 שמות, כולם ירצחו, חוץ מסבא רבא שלי, אוקיי? יודעים, שלום, ברכה, ינטל, זהו, איך קראו לשאר? ולילדים שלהם, לא יודעים, וגם לא נדע. היי שם בבי יר, השם יקום דמם, לא יודעים. וגם ה6 מיליון, הרכישויים של מספר קרונות ורכבות וגטאות, אבל מה עם כל האייזט גרופן באוקראינה, מזרח אירופה של החיסונים ביערות? אין לנו תיעוד כל כך של הדברים האלה. אבל עזבו אתכם שואה, תח ותת. כמה נהרגו בתח ותת? כמה היערות נחרבו? במסעות הצלב, מי שיודע? ובפרעות קנה, קופנון א', ובאינקוויזיציה? אחד המפעלים הראשונים של המדינה זה יד ושם. להתחיל לתעד ולשמר, וזה אחד הביטויים של הגאולה, שאין יד הגויים תקיפה עלינו. אנחנו בדור הגאולה, אנחנו יודעים כבר כמעט הכל, על כל יהודי שנרצח בארץ, החל משנת 1860, שזו השנה שממנה כל ההרוגים ביום הזיכרון, נמנים מאז, מ-1860. בפרעות תרפ"ט, בפרעות תר"ף, בתרשומי א', יודעים. מאז קום המדינה יש לנו רק 20 נעדרים. 20 נעדרים. רובם כבר הוכרזו כחללים שמקום אותם לא נודע, אבל רק 20 שאנחנו לא יודעים מה קרה להם. יש הרבה אחרים שאנחנו יודעים, המטוס התרסק בתעלת סואץ, אז לא מצאו את הגופה כי זה בתעלה, אבל יודעים שהטייס מת, אוקיי? ויש לנו רק 20 נעדרים וגם הם רובם מוגדרים כחללים היום. אז בואו נתחבר עכשיו ליום הקדיש הכללי. גם בדור הגאולה יש לנו עדיין חורים שחורים מהעבר הגלותי שלנו. יש אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם כלום, למעט העובדה שהם נרצחו על קידוש השם. נרצחו בשואה. לא ידעו מתי. במשפחה שלי אנחנו יודעים איזה תאריכים. ח' ט' י' בתשרי. האם זה בח' בט' או בי' אנחנו לא יודעים. אז אומרים קדיש ביום כיפור. לכן מדינת ישראל, לא סמנת ישראל, הרבנות הראשית לישראל, בכ"ז בכסלו, תשי"א, סוף 1950, היא מתקנת את יום הקדיש הכללי דווקא בעשירי בטבת, צום העשירי. למה דווקא 10 בטבת? אז עכשיו צריך להתחיל להעמיק יותר במהות היום, ולפני כן נעשה ניגון. אלי נא 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 יא 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 אלי נא 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 יא בא 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 יא 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 אלי נא נא
Ba 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 ba
שאלנו למה עשרה בטבת, למה אנחנו עשרה בטבת, ועכשיו נתחיל להעמיק יותר במהות הפנימית של עשרה בטבת. הגמרא כבר ציינה, בעשרת ראש הנדף יודרת, שבעשרי בטבת התחיל המצור על ירושלים עיר הקודש. לפני 5 שנים בערך, לפני השינה, אני, ביתי הגדולה, הייתה יותר קטנה, ולפני השינה אני מספר לילדיי תנ"ך, מביאים ראשונים בעיקר, והחלטתי ערב עשרה בטבת, בואו נדבר על עשרה בטבת, וסיפרתי על הבת הבכורה שלי, על מלך בבל הנורא, שהטיל מצור על ירושלים יותר משנה. היא אמרה לי, אבא, מה זה מצור? אמרתי לה, מצור חמודה, זה, סיפרתי כמובן על פי ניגלה, כן? שמצור זה שאין איש יוצא ואין איש בא, וכן, סגור, אבל רק על פי ניגלה. ולכן על פי ניגלה, ודאי, שי"ז בתמוז או בתשעה באב הם יותר חמורים, הם יותר בומבסטים, יש מצור, יש יבקיעו את החומה, מצור נשבר, שורפים את המקדש, שם יש אש, יש חומה, יש אקשן, נכון? יש חורבן אמיתי, מעריכים אותו, רואים אותו. אבל בוא נלך אחורה, בוא נזכר, מהי המהות הפנימית של ירושלים עיר קודשנו? מציון תצא תורה. ירושלים זה הנהר שיוצא מעדן, שתפקידו להשקות את הגן, את הגן את כל המדינה, את כל העולם. להשקות את הגן מהמים החיים שיוצאים מאבן השתייה, שממנה הושתת העולם. בבית המקדש, הרב תמיד מזכיר את זה, היו חללות אטומים שקופים, כדי להאיר למדינה וגם לגבולים. ובעשרה בטבת מתחיל מצור. בעשרה בטבת מתחיל מצור כדי להגיע כמעט 3 שנים אחר כך להבקעת החומה ושריפת בית החלל. וכדי להגיע להבקעת החומה ושריפת בית המקדש צריך קודם כל לנתק, ליצור חיץ בין ירושלים לבין המדינה ושאר העולם. ליצור חיץ בין הלב לגוף או בין המוח והלב לגוף. ושיש מצור על ירושלים של מטה, שיש נתק בין הלב לגוף למטה, אז לא עלינו יש גם נתק ויש מצור, איפה? בירושלים של מעלה. וזה כבר לא צחוק. לכן מבחינה הלכתית יש בעשרה בטבת, למרות שזה הצום הכי בקטנה והכי קצר והכי קטן, ומבחינה היסטורית כביכול זה הכי לא ביגי, נכון? אבל מבחינה הלכתית יש בעשרה בטבת כמה היבטים שהם אפילו חמורים יותר מתשעה באב. ובטח משאר הצומות הקטנים. שהרי כל שאר הצומות, הרביעי, החמישי, השביעי, הם בעצם פועל יוצא, הם בבואה, הם תולדה של מה? של צום העשירי. כי למלא הנתק בין הלב לגוף, בין ירושלים לשאר האומה, לא היה חורבן. בית יוסף, רבנו יוסף קארו, מרן, לא תגידו עכשיו חסידות, קבולה, הלוכה. בית יוסף אורחה עם סימן תו קוף נון. והרב רבי דוד אבודרם, המכונה אבודרם, כן, סוף 115, כתב בהלכות תענית שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות. למה? שאם היה חל עשרה בטבת בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר. מפני שנאמר בו ביחזקאל, בעצם היום הזה, כמו יום הכיפורים, ומוסיף המחבר, ולא ידעתי מניין לו זה. וכתב עוד עשרה בטבת חל לפעמים בשישי, ומתענים בו ביום, ושאר צומות לעולם אין חלים בשישי, וכתב האגור שם שיבולי הלקט, שאין קוראים בספר במנחה בערב שבת, שחל בו אחד מארבע צומות הללו, עד כאן לשונו, ולא לגור כאן, כתב אבודרם, אם חל עשרה בטבת ביום שישי, מתפללים שחרית כשאר הצומות, וכן במנחה, אבל אין אומרים הוידועים, ולא נפילת אפיים במנחה, מפני שהוא ערב שבת. שימו לב לבומבה שאבודרם מטיל פה. אם חל עשרה בטבת בשבת, אין שבת. לא ברבורים, ולא סלבים, ולא כלום. כלום. תענית, כמו רק יום כיפור. כתוב בעצם היום הזה, בעצם היום הזה. עובר השבה. שנייה, שנייה. אתם יודעים שאם חל תשעה באב בשבת, מה קורה? כי סודת שלמה בשעתו. רבי יהודה אומר, כיוון דאידך, אידך, לא נפסק להלכה. אבל כשחל תשעה באב ביום ראשון נדחה, יש הרבה קולות ליולדת, לאבי הבן, ברית מילה, שותה יין באותו יום. אבל לפי אבודרם, עשרה בטבת כל כך חמור, שאם הוא חל בשבת, הוא דוחה את השבת. נכון? רש"י ורמב"ם חולקים על אבודרם, ולא נפסק כמו אבודרם, אבל זו רב המין הייחודית מאוד, ולשאלתך דרור, על פי הלוח, זה לא יכול לקרוא. אוקיי? בלוח השתיקן, כן, סידרו את כל הפינות, ועשרה בטבת לא יכול להתרחש בשבת קודש, חיישין על אבודרם, לכן סידרו את זה, אבל זה הצום היחיד שיכול לחול ביום שישי. זה קורה, קורה. אז אני שואל ככה, מה אב המינה של אבודרם? של בית יוסף! הרי בית יוסף יכל להשמיט את זה, למה? הלכתה למשיכה, לא רלוונטי. כשהבית יוסף כתב את ההלכות, הוא ידע שעשרה בטבת, לא משנה מה, לא יהיה בשבת, נכון? מה? בכל זאת כתב, נכון? למה?
בשביל
יום שישי. אבל למה הוא הביא את אבודרם, שהוא אומר שאם זה חל בשבת, דוחה שבת? אז בואו נסתייע בדבריו של חתם סופר, דרשות דווקא לזין באדר. חתם סופר לא רק היה פוסק עם שוט וחידושים על התורה, יש לו גם ספר דרשות, דרשות, מומלץ בחום. כותב חתם סופר, מקור ה', הטעם שקבעו תענית על המצור הוא, הלא הייתה ירושלים כמה פעמים במצור, אז מה בגדיל? רק הטעם הוא דמה שהייתה העיר בתרדת המצור, שתי שנים ומחצה, שנתיים וחצי. זה מחמת שבאותו היום שמח מלך בבל למטה על ירושלים. כמו כן ישבו בית דין של מעלה, אלו מימינים ואלו מסמילים, עד שגברו המסמילים ונחרב הבית. והנה לך שנה שאין כללתה מרובה מחברתה, וכל דור שלא נבנה בימיו בית המקדש כאילו נחרב בימיו. נמצא שבכל שנה ושנה מתחדש חורבן חדש. וזה בכל פעם שמגיע אותו היום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל ודור ודור, בעשרה בטבת, יושבים בית דין של מעלה, וגוזרים חורבן של כל שנה ושנה. אבל תענית חלום מותר להתענות בשבת, בשביל עונג שיש לשם מטל הצרה עתידה, לבוא עליו, לא מעונהו. ילכך תענית אישה באב, דזהו רק על הצרה שעברה, לא דחו שבת. אבל תענית עשרה בטבת, זהו על ביטול צרה עתידה, ולכן עונג הוא לבוא בדחי שבת. למדנות מבריקה ורוח הקודש של החתם סופר. לא בפעם הראשונה ולא האחרונה, שזה לא ציונים, זה פשוט. החתם סופר אומר לי שמה שסיפרתי לבת שלי זה לא נכון. זה על פי ניגלה, זה הטעות. כי אנחנו לא צמים בעשרה בטבת על מה שהיה אז בבית ראשון שהתחיל המצור. למה נצום בעשרה בטבת? אנחנו צמים על מה שקורה השנה. זה לא צום על העבר עשרה בטבת, בשונה מתשעה באב, בשונה מצום השביעי, בשונה מצום הרביעי, את י"ז בתמוז. עשרה בטבת זה צום על ההווה ועל העתיד, לא על העבר, ולכן זה כמו תענית חלום שדוחה שבת. ולכן הבית הספר הביא את זה.
זה גם משנה את זה שזה לא תענית של תשובה ולא תענית של אבל.
נכון, נכון.
מה שיהיה.
החתם סופר אומר שעוד מעט, אני רוצה, שני בלילה שלישי, שבוע הבא, נכון? שלישי שבוע הבא, בית דין שמעלה מתכנס. ומה נושא הדיון? שור מועד, שור... לא, חצי נזק. מה נושא הדיון? נושא הדיון, האם אנחנו ראויים בתשפ"ג לגאולה? לא להתחלת את הגאולה, לגאולה השלמה. גאולה שלמה, מהירה, נעימה, בית מקדש. קרובים, מעורים זה בזה. רמב"ם, הלכות תענית. יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שירו בהם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזיכרון דברים אלו נשוב לעתיו שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. כבר הרמב״ם תופס את התענית כאחת מדרכי התשובה. עשרה בטבת. דווקא היום שבו התחיל כל התהליך של החורבן, מצור, הבקעת החומה, שריפת בית חללינו, רצח, נכון? דווקא היום שבו התחיל התהליך על ידי, איך? על ידי הניתוק, החיץ בין המוח והלב, הניתוק בין ירושלים של מעלה ושל מטה משאר האומה, דווקא היום, דווקא היום הזה מתכנס בית הדין. דווקא נקודת המשבר יכולה להיות נקודת הצמיחה. היושבת על המשבר, משבר זה לידה. הכל הולך אחרי הראש. בעצם עשירי בטבת זה תחילה וראש לצרות נפשנו. ולכן עשרת בית שבוע הבא צריך להיות תחילה וראש לפדיון נפשנו. לכן לדעת הבודרה, כשמסביר חתם סופר, והבית יוסף מביא את זה, למרות שזה לא להלכה, ואין דרכו להביא דברים מחיתה למשיכה, זה לא רמב״ם, זה לא ערוך שולחן העתיד, נכון? הבית יוסף מביא את זה. לכן לדעת העבוד רם, צום עשירי בטבת, דוחה שבת, כי זה לא על מה שהיה, זה על מה שיהיה. ולכן מחתם סופר, עשירי בטבת, זה לא פרשת ויגש. זה הלכה כאן ועכשיו. גם מבאיש יש הלכה למעשה, אבל זה נושא לשיעור אחר. עשירי בטבת זה הזמן לחשב מסלול מחדש. בבחינת חלל עליו שבת אחת, זה שישמור שבתות הרבה. האם אנחנו ראויים למקדש? מה התשובה? מה התשובה?
כן.
תכף נגלה.
לא, אני יודעתי, זה בכלל לא השאלה. שאלה אמיתית, אם אנחנו בכלל רוצים מקדש. זו השאלה. אם נרצה, יהיה. אם נרצה, יהיה. בעשרה בטבת, זה הייתה תחילת הירידה. התחיל המצור.
מי זה נרצה?
מה?
מי זה נרצה?
אתה, אני וג'ינג'י קנגרו. מה זה? כולנו, מה זאת אומרת? אתה תרצה, אני ארצה, הוא ירצה. לאט לאט. לאט לאט. חברה, חברה חיטלאי. וחברה דה חברה, חברה חיטלאי. לאט לאט. לאט לאט. קימה, קימה. Okay. אם אנחנו נרצה, מי ירצה? לא באמת. בואו נתחיל בלרצות. עשרה בטבת זה ההתחלה של הירידה. אבל אחרי השיאים של חגי תשרי, ראש השנה, תקיעות שופר, יום הכיפורים, השם הוא אלוקים, סוכות, אני והוא הושיענה, שמחת תורה, מחיה, ואחרי חנוכה, שיערנו מתחת לעשרה טפחים, כלפי הרגל בשוק, והרעש של החיצונים, בחושך, עכשיו עשרה בטבת, זה התחתית של התחתית. הצום הזה מכונה צום העשירי. למספר עשר, יש משמעויות עמוקות בנגלה ובנסתר. ההבדל בין רצון למצור בגימטריה זה עשר. כך לימד אותי חברנו יוסף גולדשמיט, שם זכר בחיים שזכרת, אוקיי? רצון ומצור, הפרש ביניהם זה עשר. הגמרא, ראש השנה דף למד אלף, למדת אותנו, שעשר מסעות נשאה שכינה, וכן נקדם גלתה סנהדרין. סנהדרין גלתה עשר גלויות. מהלשכה וכו', כן? עד אושה ויבנה. אנחנו בחודש טבת, חודש העשירי. חודש העשירי רומז לאיזה ספירה? ספירת המלכות. אנחנו לא רק בחודש העשירי, אנחנו ביום העשירי של החודש העשירי. שזה בעברית פשוטה, מלכות שבמלכות. איפה זה מוכר לכם מלכות שבמלכות? ספירת העומר, מתי זה מלכות שבמלכות? ערב שבועות, ערב קבלת התורה. זה היום האחרון שהוא מקבל שמכיל אותנו לקבל את התורה, להתחיל מחדש. הרי הרב ראה ראש הישיבה בכל שיעור שלו, שיעור כללי, שיעור שורש, שיחה סעודה שלישית, עבודת השם, כל השיעורים שלו בסופו של דבר, עברתי לא מהציורים, גם אתם מנוסים, הוא תמיד נע על הציר בין שני הכתבים, קבלת התורה בסיני, לבין קודש הקודשים, הארון שבתוכו הלוחות. זה כל שיעור כללי, בדוק, תבדקו את זה, אוקיי? קבלת התורה. המלכות שבמלכות, איזה תורה נקבל בשבועות? היא תלויה עכשיו, במלכות שבמלכות. מעשירי בטבת. מלכות עניינה, לית לה מגרמה, כלום. אין לה כלום מעצמה, זה תכלית הביטול. לא חידלון, אפיות, רפיסות, שמולידים ייאוש. אלא ביטול שמניע אותנו לפעול עם אל. להיות שותפים בגאולה השלמה, לפעול מכוחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן מדינת ישראל כבר התחילה, אמנם בזר אנפין, לא מספיק, אבל התחילה את הגאולה, מה שמשתקף היום, מדינת ישראל דווקא הרבנות הראשית, לא הרב של הקהילה הזאת, או הרב של הקהילה הזאת, הרבנות הראשית לישראל, התחילה לתקן את העיוות הגדול, של היעדר התיעוד אותות הנרצחים, על ידי קביעת היום בתור יום הקדיש הכללי. כלומר, אין כזה דבר שמישהו לא יקבל יחס. אנחנו מפצים על התולדות של החורבן, שלא זוכרים, לא יודעים, אומרים קדיש, עשרה בטבת, היום שהוא מלכות שבמלכות. היום שבו דנים לא על העבר, על העתיד. כי אני לא זוכר בשביל העבר, בשביל העתיד. פה בישיבת רמים, אנחנו לקראת 20 שנים לפיגוע הנורא שם פה בישיבה, נגור הרבה חברים. דיברנו, מה עושים? ואני אמרתי לרמים. אנחנו לא עושים את ההזכרה, בעזרת השם, עוד שבועיים, נכון? הזכרה גדולה, בשביל המשפחות. זה לא בשביל, זה בשבילנו, התלמידים שפה עכשיו, בשביל העתיד. שאנחנו לומדים מהם ומתקדמים. לא בשביל לסבי הנביא, היינו נחמדים למשפחה כזו או אחרת. לא. גם, אבל זה הרבה יותר מזה. הזיכרון, מלשון זכר, תפקידו להשפיע ולעצב את העתיד. יום הזיכרון תחליטו להביא אותנו יותר טובים ליום העצמאות. המתווה לבניין המלכות בישראל, מלכות שבמלכות, לפי חומש דברים, הוא בנוי משלושה שלבים. השלב הראשון, למדתם תנ"ך, אתם יודעים את זה. מינוי מלך. ברגע ששאול מתמנה, מה השלב הבא? נו, פרק ט' ו', שמול א', מחיית המלאק. ורק אחר כך, זה כבר לא קורה בשמו, קורה במלאכים, בניין בית המקדש. שלושה שלבים, מינוי מלך, מחיית המלאק, בניין בית המקדש. השלב הראשון זה מלך, תיקון המנהיגות. תיקון המנהיגות הלאומית, עד שנזכה למלך ישראל שהוא צדיק, כפי הגדרה של חז"ל, מסכת אוריות, שמה הגדרה של מלך? זה מי שאין לו אלא השם אלוהיו על גבו, שדואג לעם ישראל כמו דוד המלך ולוקח אחריות, והצלחת המלך תעיד שהוא לא סתם מלך, המלך המשיח. השלב השני, אחרי שיש מלך, זה מלחמה באויבים, וההכנעה שלהם כמו ביור חמץ כזה, ביור המלאק, ורק אז מגיע השלב השלישי בעניין בית המקדש, השראת שכינה בישראל, במקדש, בכל העולם כולו. ביתי בתפילה יקרא, לא רק לאשכנזים, ספרדים, תימנים, ליטאים, חסידים, לא, לכל העמים! לכל העמים! אז כמו ששלושת התאריכים של החורבן, מצור, טבת, הבקעת החומה, יז' בתמוז, בית המקדש, נשרף, תשעה באב, כמו ששלושת התאריכים המרכזיים בחורבן מייצגים את תהליך ההידרדרות והנפילה ממצור לשבירת החומה לחורבן הבית, אז ככה גם הם מייצגים את התיקון, את התקומה, את הגאולה. בעשרה בטבת, עם תחילת המצור, ירושלים בעצם חדלה להיות עיר המלכות. כי עכשיו היא מנותקת, עיר הבירה מנותקת מהממלכה. אז היא כבר לא עיר המלכות, היא לא עיר הבירה. כי לשאול חז"ל, על הפסוק, שמח מלך בבל על ירושלים. אומרים חז"ל, מה זה שמח מלך בבל? בגלל שההנהגה בירושלים שמחה על משענת הקנה הרצוץ, לאפוקי, כלומר הם לא סמכו על מי? על הקדוש ברוך הוא הם לא סמכו. ואז בכך הם פגמו במצוות מינוי המלך, שעליו יש נסמוך. ולכן, עשרה בטבת זה כנגד מינוי המלך, מצוות מינוי המלך, מלכות שבמלכות. י"ז בתמוז ובקיעה העיר. כלומר, איבדנו את היכולת הצבאית שלנו לעמוד על היקר לנו ולהכריע את אויבינו. לכן י"ז בתמוז כנגד מצוות מחיית עמלק, הכוח הצבאי שלנו. ובתשעה באב חרב בית המקדש כנגד השלב השלישי שהוא בניין בית המקדש. המשימה שלנו זה לרצות לחדש את המלוכה. לא בהיבטים האפוקליפטיים או בהיבטים שמפחידים את המודרניים, אלא לרצות שיהיה לנו הנהגה שאין לה אלא השם אלוקיו על גבו, כדברי הגמרא באוריות. ואם נרצה יהיה, ומתוך כך גם הכוח הצבאי שלנו ישתכלל, ויהיה מדויק יותר ומכוון יותר ונקי יותר ומוסרי יותר, גם עכשיו הוא מוסרי, יש הרבה מה להשתפר, ומתוך כך ייבנה בית המקדש. יום עשרה בטבת זה יום מדין על חידוש המלכות, המלכות שבמלכות, זה צום על העתיד, להמליך את השמחו עלינו, ועד מלאב, היה שם מחכו לארץ, ואחד ושמו אחד. ולכן דווקא לקראת עשרה בטבת, דווקא הזמן של מלכות שבמלכות, דווקא עכשיו שאנחנו לקראת מלכות שבמלכות תשפ"ג ג' צריך להתפלל על ביום עשרה בטבת על מלכותך, מלכות כל עולמי, ומתוך כך ממשלתך בכל דור ודור, לא רק בדור אלא גם לעתיד. ואז ממילא נזכה שהעיר תיבנה מחדש, החומה תתוקן, לא יהיו פרצות גשמיות ורוחניות, וממילא יוסר המצור מירושלים של מעלה ושל מטה, ונזכה לבוא בירושלים של מטה, ואז בירושלים של מעלה, ואז יהיה כל כך שמח שנאמר, תיני נאי 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 ba 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 ba